です。שבת שלום מבורכת לכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. כדרכנו בראשית הדברים, אנחנו רוצים להקדיש את דברי התורה שיאמרו במהלך הכשעה הקרובה עבור כלל ישראל, ולברך ולהתפלל מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה שרה רבקה רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. נשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמה חברם ששגידם בתוך שער חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבועים והשבועיות, בתוך שער אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה בעבור שהקהל מתפלל בעבור המסחר. זה הקודש ברוך הוא מלא רחמים עליהם וציים מחושר וצלמה ואת המוסרותיהם מנתק וממצוקותיהם יושיהם. ידעו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויקוים בהם מקרא שכתוב ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה. ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל העוסקים בביטחון עמנו ואת חיילינו אהובים, ייתן אדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויצילה מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון, וקוים בהם הכתוב כי אדינו אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. אחינו, כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום מרחם עליהם וציה מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Bein Bayom Uven Bayab Osho
Achenu Kol Beis Israel
ובין ביבשה שמאחורי ההלכה.
התודה והברכה לפנחס בינדר ולשלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. ויהיו דברי התורה לעילוי נשמת כל הקדושים והתאורים שנרצחו על קידוש השם מפרוץ המלחמה בשמחת תורה עד ממש היום. נקמת דם עבדיו השפוך. אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. ולהבדיל לרפואת כל הפצועים בתוך שער חולי ישראל. בשבת קודש, בשלושת הסעודות, אנחנו בוצעים על לחם משנה. זכר למן שכתוב בו לקטו לחם משנה. לכן אנחנו נוהגים בכל ג' הסעודות שדרשו חז"ל מאיתור המילה היום, ללמדך שכל ג' הסעודות צריך לאכול בהם לחם משנה. גם נשים מחויבות בלחם משנה, כי גם הם היו בנס של המן. המן גם ירד בשבילהם. נכון שדעתו הרמה של אחד מאבירי הפוסקים, רבי שלמה קלוגר, בספרו האלף לך שלמה, שלחם משנה זה נחשב למצוות עשה שהזמן גרמה. אבל העריכו הפוסקים, ובפרט מרן היביע עומר בחלק וב בהרחבה גדולה, שכל דבר שמחויבים בו על עצמות השבת, נשים מחויבות כמו הגברים, והן כן מחויבות בלחם משנה. אלא שהן יכולות להקל, אם הן לא שמעו את הברכה מהמברך. לדוגמה, הן היו במטבח, הייתה המולה גדולה בבית, הן לא שמעו את הברכה. שהן יקחו חתיכה מהאכלה. החתיכה מהאכלה הפרוסה, ויברכו המוציא, וזה נחשב שהם ברכו על לחם משנה, כי בפועל הם מברכים על חתיכה מלחם שהוא מלחם משנה. ככה מרחיב הדברי יציב בחלק אורח חיים. גם ביום טוב אנחנו בוצעים על לחם משנה, כי גם בערב יום טוב המן היה יורד פעמיים. כך כותב הריף והראש במסכת פסחים, גם ביום טוב אי אפשר להכין את כל ההכנה הנצרכת עד האפייה. אז לכן המן היה יורד פעמיים בערב יום טוב. לכן גם ביום טוב כאמור אנחנו בוצעים על לחם משנה. גם מי שקובע סעודה על מזונות, זאת אומרת שהוא אוכל שיעור של קביעת סעודה על מיני מזונות בשבת. כותב הקיצור שולחן ערוך, והוא יחידי, והוא כותב את הדברים דרך אגב, את החידוש המפליא הזה, שגם מי שקובע כאמור סעודה על מיני מזונות, צריך לעשות לחם משנה. זאת אומרת, לקחת שתי חתיכות של עוגה כדוגמה, ולברך על שניהם ביחד, המוציא לחם מן הארץ, מכיוון שהוא קובע את הסעודה שלו על מזונות. וגם אם הוא לא קובע את הסעודה בהיבט שצריך לברך המוציא כשיעור, כי אחר כך הוא ייטול ידיים לסעודת שבת. אבל עכשיו הוא נמצא בבית הכנסת, ועושים קידוש אחר התפילה, או כמו שחלק נוהגים לעשות קודם כל קידוש בבית על מיני מזונות, אז הוא קובע סעודה לעניין הקידוש ולא לעניין שיעור של קביעת סעודה. ובשבת אין צורך לקבוע סעודה כמו ביום חול על כ-230 גרם. בעצם זה שהוא עושה קידוש ולאחר מכן אוכל מזונות, אומר הקיצור שולחן ערוך, הוא צריך לקחת שתי חתיכות של מיני מזונות, להפוך אותם ללחם משנה. הרבה חלקו עליו, הדעת תורה ועוד, אבל כך נהגו חלק מפוסקי הדור, מרן רב שלמה זמן אוירבך והשף החיים מצאנז, שעשו קידוש על מזונות, לקחת שתי חתיכות ללחם משנה. גם במלווה מלכה. כותב רב חיים ויטל, והשלה הקדוש, לפצוע על לחם משנה, רק שכאן צריך זהירות. גם מי שיקח לחם משנה במלווה מלכה, שיחזיק בשעת הברכה רק בפת אחת, לא בשתיהם. יש בזה חשש של בעל תוסיף, כותב תלמיד של החתם סופר בלקוטי חבר בן חיים, שיש מקום לבוא ולומר שאולי לחם משנה כדעת התז זה חובה מדאורייתא. כשאדם מוסיף על משהו מחויב, עובר הלא תוסיף. אז נכון שלשים שתי לחמים על השולחן במלא ומלכה, אבל את הברכה אנחנו רק נעשה כשאנחנו מחזיקים בעשר אצבעות, דווקא באחד משניהם ולא בשתיהם. נאמר מספר פרטי דינים בלחם משנה. ראשית, כל פת משני הלחמים, משתי החלות, צריך שיהיה בה לפחות שיעור של כביצה, 58 גרם לערך. אם אין בשום אופן אפשרות להשיג פת שכזאת, אז אפשר להקל גם אם יש רק שיעור כזית בכל אחד מהם, כך כותב הקף החיים. בדיעבד גדול אפשר להקל גם בפחות מכזית, כמו שמרחיב הסדחמת, אבל ודאי שזה בדיעבד. לכתחילה שבכל אחת משני החלות, משתי החלות, שיהיה בה שיעור של כביצה. פרט נוסף בלחם משנה, הכיכרות צריך שיהיו שלמות. בדיעבד אנחנו מקילים גם על פרוסות ולאו דווקא על שלמות. אפשר לקחת שני פרוסות בידיים ולחשב שהם כנגד לחם משנה. מדוע? הסיבה לשלמות זה שזה יהיה בדרך כבוד. כך כותב הנציב מוולוז'ין בתשובה ארוכה במשיב דבר על סוגיה של לחם משנה. כשאין לי שלמים, אני לוקח שתי פרוסות. אם יש לי לחם שלם ועוד פרוסה, אני אקח את הלחם השלם ועוד פרוסה, וזה יחשב לי ללחם משנה. אבל אם יש לי לחם אחד, אל תפצע אותו לשתיים ויהיה לך כעת שתי לחמים, אלא תפצע על שלם, כי יש עדיפות לשלם. אלא אם כן מישהו יביא לך את הלחם כבר למקומך, שהוא פרוס לשתיים, אז תעדיף שהוא יפצע את הלחם שלו בשולחן, ויהיה לך לחם משנה. אם אתה לבד לוקח את הלחם שלם, אל תפצע אותו לשניים. זה קורה לפעמים בסעודה שלישית, אז עדיף, כאמור, לקחת את הפרוסה ואת הלחם השלם, ולהגביה את שתיהם, וזה נחשב ללחם משנה, ולא כאמור לחצות. שאלה מן האתר, האם יש עניין שהסכין של שבת תהיה חלקה בלי פגימות? זאת אומרת שלסכין לא יש שיניים, שתהיה חלקה. יש ספר שנקרא קורבן שבת. יש ספר של אחד הקדמונים, שהוא כותב שסכין מצד הקדושה היא בלי פגימות. סכין עם פגימות, הוא כותב, יש בה אחיזה של הצד השלילי. ובשבת קודש אנחנו אומרים שכל דינין מתארקין מיני, אין שום אחיזה לצד השלילי. לכן היו צדיקים שמאוד הקפידו על זה. מרן הרי מה כותב בתחילת ריש, סימן ריש נון, להשחיז את הסכין של שבת בערב שבת משום כבוד השבת. וידעת כי שלום באוהלך, פסוק באיוב, אומר המשנה ברורה, זו השחזת הסכין. סכין חדה היא גם סגולה לפרנסה, כתוב בליקוטי מעריך. זה לא עושה פירורים. הרי פירורים שנופלים וחלילה דורכים עליהם, זה גורם לעניות, אומרת הגמרא בפסחים. אז כך שיש סכין שהיא חדה, אז היא מונעת מהפירורים. אז כן, יש מקור לסכין שתהיה חלקה בלי פגימות. עוד שאלה באותו עניין, מה העניין לעשות בשבת סימן עם הסכין? הבח והמהרשל כבר מביאים את המנהג הזה. ומרן המגן אברהם מביא את דברי הבח והמהרשל לעשות בשבת סימן עם הסכין. נכון שהצלח כותב לא לעשות סימן, אבל כבר כותב המתה אפרים בהלכות ראש השנה שמנהג ישראל תורה כן לעשות סכין, סימן בסכין. שנים חיפשנו מה המקור לזה, מה הסיבה לזה. קודם כל צריך להקדים את הדברים של הקצות השולחן, רב חיים נועה בשם הצמח צדק מלובביץ', שלא צריך לחתוך דווקא במקום של הסימן. הסיבה שכל השבוע אנחנו חותכים יותר בעומק, כי אנחנו רוצים שלא יהיה הפסק בברכה, לאחר הברכה, אבל בשבת אנחנו רוצים עדי רבה, שישאר הדבר שלם. אבל מה הסיבה בכלל לעשות סימן? אז מצאתי בתורת חיים, רב חיים שור, במסכת סנהדרין שהוא כותב שכשעושים סימן זה ראשית, ועל כל ראשית חלה ברכה. לכן יש סימן שבא ואומר, כאן אני בוצע, כאן אני מתחיל. זה הסיבה היחידה שמצאתי לרישום בסכין. הכל פנים, המנהג עצמו כבר מופיע כאמור בבח ומהרשל ומנהג ישראל תורה. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב שבת שלום מבורכת למאזין. כבר נתייחס, מבקשים לדבר על פורים קטן היום ומחר, הלכה למעשה. ערב שבת שלום, בבקשה.
רב?
כן, שלום. בבקשה.
אני בשידור?
כן, כבודו בשידור, כן, בבקשה.
כן, טוב. קודם כל, תודה רבה לרב וישר כוח גדול על כל הדברי תורה, וממש נהנים מאוד כל שבוע מחדש, ממש, וישר כוח גדול.
ברוכים, ברוכים תהיו, בבקשה כבודו.
רציתי לשאול לגבי עניין של קידוש, של ברכה. נגיד שיש קידוש בבית כנסת, אז המקדש, מקדש וישר בשולחן אורו ברשע עין א' בסימן י' דיים סעיף קטן פיתת בשער הציון, הוא מביא שתי אפשרויות שהמסוגים ישתו וזה לא ייקרא כוס פגומה. אפשרות אחת הוא אומר שהמקדש ישתה ומאותו כוס יעבור אחד לשני, ואם הם לא רוצים לשתות מאותו כוס, אז הוא אומר שהוא יברך, לא ישתה וימזוג להם, ובאופן כזה זה נקרא, זה נכון? קודם כל מה שאני אמר.
כבודו מצטט נפלא, זאת אומרת, כבודו מדבר על סעיף תזיין יוזיין, נכון?
סעיף יוזיין, נכון.
אז צריך להקדים ולומר, כשכבודו ניגש לדבר כך בשופי, שצריך לזכור, מחילה, שבזמנם, לפני כל אחד מהמסובים, היה כוס יין. והם שמעו, הם שמעו את הקידוש מהמקדש, ואחר כך כל אחד שתה מהכוס שלו. אז לכן, כנראה שבגלל העניין לשתות מהיין שקידש עליו בדווקא, בלי להוסיף עליו יין לאחר מכן, מכיוון שהכוסות נמצאים לפניהם, וכמו שכותב השולחן ערוך הרב שמלאים, על כל פנים יש בהם שיעור רביעית, והם שומעים את הקידוש, זה כמו שהם קידשו על הכוסות.
אבל יש לכל אחד מהם רביעית, לא טיפת יין.
נכון. כך כתוב בערוך השולחן ובשולחן ערוך הרב. כן, בבקשה.
אז אני מחילה, אז לאור מה שהרב אומר, אז אם נניח במלון, בקידוש הרב, שיש הרבה מסובים, וכל אחד יש מעט יין, והמקדש מקדש, מברך, והם שותים טיפה על מנת שיחשב להם חיבוב מצווה, חיבוב מצווה, זה נחשב?
כן, זה נחשב, נכון, מכיוון שמשום חיבוב מצווה הוא מוסיף להם כל אחד לקוס שלו, זה נחשב, נכון, אבל צריך לזכור את ההבדל הגדול שמרן המשנה ברורה כותב, שנכון ששתיית כל המסובין לא מעכבת, כמו שכתוב בסעיף י' ד', מצווה לכתחילה שכל אחד ישתה מכוס שלא פגום. אז בזמננו המנהג לא למזוג למסובים לפני שהמקדש שותה, רק אחרי שהוא שותה. אז לכן, אז איך בעצם הוא יתקן את הפגימה? אז הכי נכון, של המקדש, כדי לצאת את השיטה של המהר"ם מרוטנבורג, שסובר שלא מועיל לשפוך יין שלא פגום לתוך יין פגום, כי לדעתו כמה כמה בטיל. גם אם אני אשפוך בפעם אחת כמות שעולה פי כמה על הכמות שפגומה בתוך הכוס, אומר המהר"ם מרוטנבורג, כמה כמה בטיל. אם רוצים לצאת את כל הדעות, הכי נכון למזוג לתוך הכוס הרבה יין, שהתוספת תהיה מרובה על העיקר, בשפיכה אחת, אחר כך הוא ישפוך מעט יין בחזרה מהכוס לתוך הבקבוק, כדי לשייר מקידושה להבדלתה, כמו שכתוב במגן אברהם. זה לכאורה הדרך הנכונה ביותר. אבל רבים, רבים נהגו, כמו שכתוב בליקוטי מעריך, וככה ראיתי שבספר משנת יוסף, מהגאון האדיר הרב ליברמן, זכר צדיק לברכה, מביא בשם קדוש השם הרבי מבלז, שאחרי ששותים את רוב הכוס, נותנים קצת יין מהבקבוק לכוס, ושוב מחזירים את כל היין שבכוס לתוך הבקבוק, ובהקפדה שהיין שבתוך הבקבוק הוא יותר מהיין שמוזגים לתוכו מהכוס, ואז מחלקים למסובים מהיין שבבקבוק, או מחזירים לכוס ומחלק מהכוס שלו. הכל פנים, השאר הציון שכבודו ציין, שהוא בעצם על פי הראש במסכת פסחים, שכששותים מהכוס של המקדש עצמו, אין על היין דין יין פגום, גם אם הוא שתה ממנו. ואפילו עוד אנשים, כי הכל נחשב כמו שתייה אחת, וכל החשש של פגם זה רק אם מעבירים לכוס אחרת. אז השאר הציון הזה בעצם הוא זה שעליו נתמכים רבים, שמחלקים הישר מהכוס עצמו של המקדש. אנחנו, אני הקטן, לא נוהג ככה בגלל שאני איסטניס, ואני לא רוצה שישתו ממני, כשם שאני לא רוצה לשתות מאחרים, אז אני כן, לאחר שאני מברך, אני מעביר ישר לכוס אחרת, עוד לפני שאני שותה, ואז הרווחנו א', את הנושא של הכתוב בקוף עין, שאחד לא ישתה מהשני בגלל עניין של איסטניסטיות, וגם הרווחנו שלא פגמתי בשתייה בכלל. אז אולי זו היצעה, אולי זו היצעה נכונה שעונה על הכל.
זאת אומרת, אם אפשר בקצה לחזור, אני יכול בקצה לחזור על מה שהרב הציע, את ההיצעה הזאת. זאת אומרת, לברך, לא לשתות, למזוג לכוס של ידו איזושהי כמות, ואז המסובים ימזגו לעצמם, ואז המברך ישתה את מה שהוא ברך.
נכון, נכון. ואין כאן חשש הפסק, כי שיעור כל דעו, עד שאני מתיישב, אני תוך כדי זה כבר מעביר לכוס ושותה, חושבני שזה אולי פתרון שעונה על כל השיטות.
כן, אפשר עוד, אבל עוד מילה, כי אני מכיוון שנתתי שיעור על זה, ואני כבר רואה שזה לא דבר פשוט כל כך, אז אפשר עוד מילה להעיר או לבקש לשאול?
בוודאי, יישר כוחכם, בבקשה.
אני אעשה את זה במהירות, לא, אני יודע שמחכים.
בנחת, בנחת, כן.
אז מה שהרב, אז אני הבנתי מהרב מה ששאלתי מקודם, שאם המקדש ברך ובשתה קצת, זה לא כל כך יהיה מועיל אם הוא יוסיף מהבקבוק יין לכוס, וכאילו על ידי זה הוא לא כל כך מסדר את הפגימה ואחרי זה למזוג לאחרים, אלא צריך למזוג כמות של אולי רביעית אפילו, משהו כזה.
נכון, כמות יותר מרובה, נכון, נכון.
אבל לא חייבים להחזיר לבקבוק, כי אף אחד לא עושה את זה.
נכון, נכון. אנחנו אמרנו את הדברים שראינו שהליקוטי מעריך מביא את זה שככה הרבה נוהגים להחזיר ישר לבקבוק. גם בזה חושבה אני שמסכינן בתחושה של אי נעימות, שתינו מן הכוס ואת זה מחזירים לתוך הבקבוק, אבל ככה חלק מקדושי ארץ ככה נהגו. סיכומם של דברים, ההנהגה שכבודו אמר היא מצוינת, יישר כוח, יישר כוח על חידוד הדברים.
יישר כוח גדול, תודה על כל השיעורים והדברי תורה המועילים והמדהימים.
ברוכים ברוכים תהיו, תודה לכם על ההערה כל כך חשובה. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום לרב, ברשות הרב, יש שתי שאלות.
בבקשה.
שאלה ראשונה לנושא הבמבה, אני יודע שכבר הרב דיבר על זה, אבל אני בביר הנפין הבנתי מהרב לפני שלושה שבועות, שהרב הביא את הראשון לציון שאומר אדמה, והרב אמר שהכל, ושבוע שעבר הבנתי מהרב שגם הרב פוסק אדמה. אם אפשר להשיב את הסתירה כפי שהבנתי.
כן. בעצם אנחנו הבאנו את גדולי הפוסקים, חיי אדם, תרומת הדשן, ולפני כולם רבינו ירוחם, שדנו בהרחבה כשאוכל שנזרע עבור מטרה מסוימת, גם על ידי שירסקו אותו, ינפחו אותו, תמיד הברכה שלו נשארת ברכת המקור. עכשיו גרגיני פופקורן התחלנו לומר שאי אפשר לאכול אותם. אגב, גם לא תוכנים אותם, אלא כשעסקינן בבמבה, מכילה, אז חותכים אותם לפרוסות מאוד מאוד דקות, אבל אם עסקינן בגוף הדברים, כל דבר שזורעים אותו עבור מטרה מסוימת, בפרט כאן שאי אפשר לאכול אותו בדרך אחרת, אז אחי אורחיו, ולכן מברכים עליו בורא פרי האדמה. ככה גם כן מרן המשנה ברורה, לכאורה בצורה מאוד פשוטה פוסק. עד כדי שדנו לגבי בסמים שתכונים וברכת השוקולד, ההערה המפורסמת של מרן רב שלמה זלמן נוירבך על סימן רי שבב, שלכאורה צריך לברך על שוקולד בורא פרי העץ, כמו שכתוב מנחת שלמה בסימן צדיק א' בהרחבה. אבל לעניות דעתי, קודם כל יש חילוק. יש חילוק בין כמה סוגי במבה. בבמבה עצמה, חלק מהסוגי במבה הם עשויים בצורה שונה. זאת אומרת, לדוגמה, במבה אדומה מבירור היא נראית קצת שונה באופן הייצור שלו.
ולכן, הרגילה.
הבמבה הרגילה, זה היצור נעשה עבור זה. אז לכאורה צריך לברך עליו בורא פרי האדמה. ומדוע אנחנו הסתפקנו בדבר? הסתפקנו בדבר כי אולי יש מקום לבוא ולומר, אני אומר את הדברים באולי, אם בעבר זה היה אצלנו יותר באופן ברור, אולי יש מקום לבוא ולומר שזה תלוי במה שכתוב בריטב"א. הריטב"א במסכת ברכות כותב שמטבע ברכה שחכמים אמרו הוא לא משתנה בשום צורה שהיא. משמע מדברי הריטב"א שלכאורה הוא חולק על כל מה שנאמר. שתיים, יש מקום לבוא ולומר שאולי זה קשור למחלוקת בתמרים שמייחן בסימן ריש ב' סעיף זין. רבים רצו לתלות את זה בדבר, ומהמקום הזה, משום ספק, חשבנו שיותר נכון לומר שהכל, כי על הכל אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא. אבל אני נבוך בסוגיה הזאת. באמת שנבוך בסוגיה הזאת. אגב, שהלכנו לברר אצל משפחתו של מרן היביע עומר, זה מפליא שאחד אומר שהוא ראה בעיניו שמרן היביע עומר בירך בורא פרי האדמה, וראינו לחילופין שאחד אומר שהוא יכול להעיד שבירך שהכל. אז אנחנו פה בכלל נהיינו נבוכים.
אז הרב אומר, הכי טוב לברך אחרי דברים שונים ולפתור כבר. ברך אדמה ושהכל ולפתור את הבמבה.
אנחנו ככה נוהגים בעצמנו ונזהרים בדבר מאוד. היינו באמת שמחים אם מישהו יכול לבוא ולתת איזושהי ידיעה ברורה מה סבר מרן היביע עומר. אנחנו שומעים לכאן, שומעים לכאן. לכאורה, הפשטות של הדברים זה באמת בורא פרי האדמה, אבל כאמור שאנחנו הסתפקנו בדבר, אותו ריטב"א שדנו עליו באורך רבים, רצו לומר לכאן ולכאן, וגם כן אולי זה קשור לסוגיה של תמרים שמייחן. אגב, העירו לנו כבר מספר שומעים, מאזינים, שיש מאכל שנקרא אפרופו. וצריך לדעת שהוא נעשה מאבקה, וברכתו ודאי שהכל, אבל אני מסופק בדבר, אני לא מכיר את הדברים בצורה מהותית, בעבר קצת יותר ביררנו בבתי חרושת, אבל גם אם האפרופו נעשה באופן של במבה, זאת אומרת, התפחה, מאבקה וכדומה, אם עסקינן בראיות הגדולות שהביאו האחרונים, מהרבינו ירוחם כאמור ועוד, אז לכאורה אנחנו לא רואים הבדל בין האפרופו לבמבה בברכה שלכאורה צריך לברך פרי האדמה, רק שבאפרופו, אם הבנו נכון, יש עוד הרבה מרכיבים נוספים, ולכן הוא בטל מול הכלל הגדול שהכל בטל ברוב ולכן ברכתו שהכל. סיכומם של דברים, אנחנו נבוכים בדבר, הפוסקים נבוכים בדבר, למעט הראשון לציון, הגאון האדיר, הילקוט יוסף שליטה, שהוא כותב בצורה נחרצת, יש קונטרס שנקרא קונטרס הבמבה. אם יצא לכם לראות את הקונטרס הזה, שוודאי ברכתו בורא פרי האדמה, אנחנו מספק עושים עליו שהכל נהיה בדברו.
תודה רב, פשוט הרב, עוד שאלה קטנה.
בבקשה.
המשנה ברורה ברשבב מביא את המנגדתי הקבלה לא לברך על מאכל שמנעות בסכין. בעת שהמאדירים בשתי מדורות שונות, הם מוסיפים גם על מזלג. המזג ברזל. רציתי לשאול איך לנהוג, זאת אומרת, להחזיק את המאכל ביד, ואם לא מחזיק אותו ביד, אז יש בעיה מצד משהו כזה שם בסיף ד', אז איך לנהוג במעשה.
נכון, נכון. אין לך בו אלא חידושו. מכיוון שכל העניין הוא על פי סוד, לכן כל מה שאנחנו נוהגים זה אך ורק כשמדובר בסכין. אבל לא בכל דבר שנעצו בו, כל דבר שהוא בר מתכת. כי הרי כשמסתכלים בפוסקים, חלק אמרו שהסיבה לזה, מכיוון שהסכין הוא מקצר את החיים, והשולחנו של אדם מעריך ימיו שולחנו של אדם, אבל לא מצאנו מעבר על פי הסוד, ולכן אני יודעתי, אין בו אלא חידושו. הנה מרן המשנה ברורה כותב, שלא לדחוב בפרי שמברכים עליו בסכין, גם אם הוא יחזיק את הסכין ביד ימין. והברית והקף החיים, ומרן הבן איש חי, מביאים את הדברים, והמקור לזה זה הפרי מגדים, והבאר משה, הרב של דברצין, כותב בהרחבה לגבי אחיזה במזלג, כמה שכבודו העיר, זאת אומרת, האם יש גם בזה להניף את הברזל המקצר על המעריך, והמסקנה שלו, כמו שאמרנו למיטב זיכרוני, גם בשוט משני ההלכות של הרב קליין, שאין לך בו אלא חידושו. ולכן סיכומם של דברים, אנחנו מחמירים אך ורק בסכין, ולא במזלג וכדומה.
תודה רבה.
תודה לכם, ישר כוחכם, ערב שבת, שלום מבורכת, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
הרב שבוע שעבר אמר שלא ידוע לו מקור שאם גוי רואה יין, צריך להקפיד לא לעשות עליו קידוש. יש מקור אחד, המקור נמצא בספר מקור חיים לחוות יאיר, אבל זו חומרה יתרה, שרק במידת חסידות מופלגה יש מקום להקפיד עליה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום, ערב שבת שלום.
מבורכת.
תודה רבה על התוכנית, וכדומה. רציתי לשאול, אני בדרך כלל לא עושה בוצע, כיכרות, אז אני בוצע על השניים, אני לא בוצע על האחד, תראה, אני למה? זה, כך היינו נוהגים לעשות, גם בזמירות כתוב, איש ינו השתי לחם יבצעו צמימים, כתוב בשירוש השתי לחם, אני לא מכיר, יש מנהג שפוצעים השתי לחם יבצעו צמימים בזמירות שבת, וראיתי ברש עין ד' שהשלה הקדוש נהג לחתוך בשניהם, וגם הוא מביא את זה מהפירוש הרשב"א, כן הסכים הגר"א לעשות ככה, אבל אם ההוצאות גדולות, אז הוא כותב במשנה ברורה, אז יעשה שישה, זאת אומרת, שלוש חלות גדולות, ושלוש חלות קטנות, ובכל, ככה הוא מביא במשנה ברורה, וכל סעודה יחתוך אחד גדול ואחד קטן. ובלילה כמובן על התחתון, ובליל יום טוב, בליל יום טוב על התחתון, אבל ביום טוב על העליונה, וגם ביום על העליונה בוצע ראשון. אז בסדר מה שאני עושה בעצם, נכון?
כבודו אמר כאן בשטף גדול, כל כך הרבה דינים והלכות ומנהגים וישר כוחכם, אולי רק לסכם את הדברים שלכם במעט תוספת, גם בהקשר ששואל אותנו כאן, פקס שהגיע בעל תשובה שמאוד רוצה להניח על השולחן י' בית חלות, האם זה רק למי שיודע את כל הסודות, או שגם אני יכול להתאדר? האליה רבא כותב באמת שרק מי שיודע ומבין את הכוונות שמופיעים בכתבי הארי, רק לא מותר להניח י' בית חלות. השארי תשובה כותב, כל אחד יכול העיקר שיכוון ליבו לשמיים. מה באמת הסדר הנכון מצד היו"ד בית חלות? ורגע ניגש גם כן לסוגיה שכבודו שאל. הסדר ביו"ד בית חלות זה לשים שישה מצד ימין ושישה מצד שמאל כמו לחם הפנים שנקרא בעזרת השם בפרשה, ושיהיו כמו סגול בשני הצדדים אחד על גבי שניים. או לחילופין, כמו שאמרתם, שתי חלות ארוכות לא עגולות, כמו שני צורות של וו. שני וווים זה י' ב' שמרוויחים גם את הלחם משנה וגם זכור ושמור. לכן היו באמת שקלעו כל חלה מהשני חלות בשישה רצועות של בצק. כותב רבינו אגרא, שעל ידי שבוצעים כל חלה לשניים, אם כן יש לנו ארבע חלקים. סך הכל בכל סעודה יש לנו ארבע חלקים, כפול שלוש סעודות, הנה יש לנו י' ב' חלות בכל שלושת הסעודות. הרבי משינובה כותב בשם אביו הדברי חיים מצנז, שזה מה שאומרים בזמירות האריזל, שכינת תתעתר בשית נעמי לסתר. זאת אומרת, בשש לחמים שנמצאים בכל צד, בשית נעמי לסתר, מיד מוסיפים בבבין תתקטר. זאת אומרת, זה שני החלות שהן בצורת וו. לכן חלק נהגו דווקא לעשות על שתי חלות גדולות, ולחצות אותן בעצם כאמור לשתיים, ואז לקבל את היוד ב'. לגבי סדר בציאת הבת, אז מרן השוח... כן, בבקשה.
לא, רק... סליחה, אני כוונתי להגיד, לא על 12, אני כוונתי להגיד...
כן, כן.
בזמירות כתוב, השתי לחם בצורת מינים, ואני אחר כך הסתכלתי במשנה ברורה, אז הוא מביא את השאלה הקדוש, הוא גם מביא את הפירוש הרשב"א, וגם מסכים הגר"א, שלעשות ככה, אבל מי שקשה לו הוצאות, ברוך השם של הרבה ילדים וכדומה, אז הוא ייקח שלושה גדולות ושלושה קטונות, בכל סעודה בוצע אחת גדולה ואחת קטנה, ככה מביא משנה ברורה. לא התכוונת על 12. אז הוא אומר מה שבעניין הזה.
מצוין. מצוין, הדברים נפלאים, ומאירים כאן שיש חלק שחותכים שבע חתיכות כנגד שבע בני אדם שקוראים בתורה. נכון, זה מופיע בשם הרבי הקדוש מרימינוב, יישר כוח גדול. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, נותרה לנו דקה, מכילה. אולי נספיק. חצי דקה. חצי דקה, אז אנחנו לא נספיק, אז רק נתייחס לפורים קטן. המנהג בפורים קטן בעצם זה אין הספד ותענית, לא אומרים תחנון ולמנצח, נוהגים במשתה ושמחה מעט, גם בי"ד וגם בט"ו, ומסיים מרן הרמ"א את הספר, הוא טוב לב, משתה לב תמיד. ערב שבת שלום, מבורכת ובשורות טובות.